כפי שלמדנו את זה שהגלגלים משפיעים ביסודות, כן? זה הנקודה החשובה עכשיו ברגע הזה, כן? באופן כללי אנחנו בעניין שכל היקום הוא איש אחד, באופן מסוים אנחנו בעניין של לחבר את השמיים והארץ, כן? את הגלגלים והארבעת היסודות, ואנחנו אומרים שיש שני סוגי שינוי בעולם באופן יסודי, כן? הפיזיקה היא חוכמת ההשתנות, חוכמת הסדר בהשתנות, כן? שאין זה לא שיש, כמו שחשבו אלה שהם מדברים על אטומיזם, או אלה שדיברו על עולמות אינסופיים וכאלה דברים. שהסדר הוא מקרי ויש רק מלא שינויים אקראיים. אז אנחנו אומרים, יש... אנחנו עוסקים בחוכמת הפיזיקה, חוכמת הטבע, היא הסדר במציאות, כן? והסדר בהשתניות, כן? לא כל דבר משתנה לכל דבר וכו'. אז באופן כללי אנחנו למדנו שיש שני סוגים של שינוי, ואחד הוא סיבה לשני, כן? שני סוגי השינוי הם שינוי הגלגלים ושינוי השינויים שאנחנו מכירים בעולם הזה, כן? הגלגלים, ואנחנו לא רואים את סיבוב הגלגלים בכלל, אנחנו רואים רק את סיבוב הכוכבים, אבל הם האחראים לסיבוב הכוכבים, כן? זה כבר, הוא כבר ראה את זה, אמר את זה בתחילת הפרק, כן? אנחנו באמת לא רואים בכלל את סיבוב הגלגלים, גלגלים זה משהו שאנחנו מסיקים מהסכר, ולכן זה שהוא מדבר פה כאילו יש את זה, זה בעצם... למרות שכל הפרק אמור להיות רק דברים מוחשיים, כבר שדיברנו כבר כמה פעמים, שזה לא כל כך מדויק, כן? אין בכלל כזה דבר לדבר על דברים מוחשיים, בלי שום מסגרת רעיונית, והאמת, כן, בזה הוא צודק זה לא שהפילוסופים המציאו בכוח השכל שלהם את הרעיון של השמיים, כן? זה שיש שמיים והכוכבים הם בשמיים, במובן של איזשהו דבר שהם עליו או בתוכו, זה ההנחה האנושית המאוד עתיקה לפחות, כן? יש את זה בפשט התורה כבר. הגלגלים, כן, אנשים אוהבים לצחוק על הרמב״ם שהוא המציא גלגלים, זה שטויות, הפסוק מדבר על גלגלים, כן? לא במילה, גם במילה גלגל, האמת, אבל גם במילה שמיים, שהם דבר שבתוכו כן, שמיים זה לא מקום, אנחנו מדמיינים שיש רק מרחב, ואז אבל זה לא הכוונה של המילה שמיים, המילה שמיים זה איזשהו דבר, כן? היא המחלוקת עם גלגל חוזר ומזלות קבועים או הפוך, כן? שהזכרנו לפני זה. והרמב"ם מכריע פה שהגלגל הוא זה שנה, והכוכבים בתוכו הם נעים עליו ובגללו, אוקיי. אבל זה שיש את שתיהם זה יהיה מוסכם. אז זה כמעט דבר שרואים, כי אנחנו כביכול רואים את השמיים, למרות שמה שאנחנו רואים הוא לא בדיוק על גלגל, אוקיי. בחזרה לענייננו, התנועה של הכוכבים, שהוא בעצם תנועת הגלגלים, הוא תנועה מסוג אחד, יש בזה שני דברים, בדבר ראשון הוא תנועה מעגלית, כן? אפשר, מעגלי זה לא כל כך דימוי טוב, הכוונה היא הוא מסובב סביב עצמו, כן? הוא ספיר, הוא גלגל, עיגול שלם, שפשוט מסתובב סביב עצמו, לא זז לשום מקום, משום מקום לשום מקום, כן? יכול להיות שיש גלגלים, חלק מהגלגלים הקטנים, שאנחנו מדברים על גלגלי הקפה וגלגלי... שנוטים מהאמצע, כן? שני סוגי הגלגלים האלה שהם קצת חורגים מהכלל הזה, אבל באופן עקרוני, הגלגל, לפחות הגלגל הכי גדול, שבאופן תיאורטי, אריסטו לפחות היה רוצה שכל הגלגלים יהיו ככה, הם פשוט המציאות כולה שסובבת סביב עצמה, כן? היא לא יוצאת מעצמה, אפשר להגיד, כן? זה סוג של שלמות שהם מתארים בתנועה הזאת, שאנחנו מזהים כשאנחנו מסתכלים בשמיים ורואים את הכוכבים ואת המסילות של גרמי השמיים. שהכל זז סביב עצמו, כלומר אפשר להגיד הוא חוזר כל הזמן לעצמו, כן? הוא לא יוצא מעצמו, לצאת מעצמך זה איזושהי בעיה, זה השתנות מסוג אחרת, אבל לכן הם מדמיינים תמיד את התנועה הזאת כתנועה שלמה, זה סובב סביב עצמו, אפשר להגיד גם סביב, סובב סביב איזושהי נקודת אמצע, אבל נקודת אמצע הוא נקודת אמצע שלא עצמו, כן? זה מאוד שונה מאנחנו, כן, אנחנו גם לא מדברים על גלגלים וגם אם כבר, אם כן, גם אם כן, היינו מדברים על הפלנטס, על הכוכבים, המזלות, כדברים שגופים שנעים יוצאים מתוכם, כן? יש להם אורביט. אבל אנחנו פה...
אנחנו מדברים על איזה משהו שכאילו לא מפסיק, או שסביב עצמו, כאילו שסביב איזה מעגל, סביב איזה מרכז.
כן, רק אם אתה מדבר על קיצוניות הגלגל שסובב סביב המרכז שלו עצמו כביכול, כן? הרי כל העולם הוא בתוך הגלגל הזה. אז הגלגל לא יוצא, לא כמו שהתמונות של הסולר סיסטם שלנו, שהעיגול של השמש או של מה שלא יהיה, של הכוכב, הוא זז. הוא לא יוצא ממקומו אף פעם. הוא תמיד באותו מקום. יש רק השתנויות של חלקי המקום שבתוכו ביחסם זה לזה, כן? הוא לא אף פעם יוצא, יש מקום של הגלגל, הגלגל הוא בעצם מגדיר את המקום שלו, כפי שדיברנו, בכל התפיסה הזאת אין כזה דבר מקום. מקום זה בדיוק משהו קורה חלל ריק, שלא קיים. אבל הגלגל הוא נמצא תמיד בתוך עצמו. הוא רק מסתובב סביב עצמו, כלומר, כביכול, החלק העליון שלו נהיה החלק התחתון, למרות שגם המילה הזאת היא לא מדויקת, כי אין חלק עליון וחלק תחתון בגלגל. אז הוא פשוט, כל החלקים שלו, אפשר להגיד משהו אחר. אפשר להגיד, התנועה הסיבובית הזאת היא דווקא חלק מהאחדות שלו עם עצמו. כן? כל החלקים שלו הם נמצאים בכל המקומות, ויש להם איזשהו סדר מתי כל חלק נמצא במקום אחר. אבל אף פעם לא יוצא מהמקום של עצמו. Does that make sense?
אוקיי, אוקיי. הם עשו עיגול שקוף מסביב כדי שזה ככה ירגיש, כן.
כדי?
לא, שזה ירגיש כי כאילו הם מסביב עצמם, כן. אבל אני צריך להגיד שגם היום אתה יכול לדמיין את זה קצת ככה, לא? כאילו...
אני לא יודע, לא עכשיו. אני קודם מדבר על הרעיון המופשט קצת יותר. איך אפשר? כן, זה רעיון מופשט, אבל מה שחשוב זה שבגלל זה זה נקרא תנועה שלמה, וזו אותה תנועה הראשונית שהאל בעצמו, השכל הראשון בעצמו, לא משנה. מניע, שזאת לא תנועה, זה חשוב, אנחנו מדברים פה על התנועה כסוג של בעיה. אז יש, התנועה מהסוג הזה הוא תנועה הכי מושלמת שאנחנו יכולים לתאר. התנועה הכי מושלמת שאנחנו יכולים לתאר זה פשוט זה שדבר הוא מסובב סביב עצמו, במובן של עצמו מסתובב בלי לצאת מעצמו, יש לו קביעות מאוד גדולה, ולכן גם התנועות הן מאוד מסודרות, הן אף פעם לא, זה לא שהוא יום אחד קם ומחליט ללכת ככה וככה, וזה בגלל זה, כן? בגלל שהוא פשוט, החלקים של עצמו יש להם קשר זה לזה, ולכן הם תמיד סובבים. יכול להיות שהוא סובב סביב איזשהו משהו אחר, אוקיי, זה נכון. גם במובנים אחרים זה נכון, נגיע לזה בחלק שני, למה הוא בעצם סובב, מה, שהוא שואף כלפי משהו וכו', אבל הוא אף פעם לא יצא מעצמו. זה סוג התנועה הזאת, והוא מדבר על זה פה, שכל חלק חוזר לכל חלק, כן? השינויים שאנחנו מכירים בעולם היסודות, כן, מה שנקרא הארץ באופן כללי, הם שינויים מסוג אחר. הם בדיוק שינויים שבו כל דבר יוצא מעצמו, כן? מה השינוי הראשוני שאנחנו מדברים עליו, ושהוא סוג של בניין אב לכל השינויים, זה המוות, כן? העולם הזה הוא עולם של בני תמותה, כן? העולם העליון הוא עולם, כן, בשפה הפגנית, האלים הם לא בני תמותה, והשמיים הם אלים, כן? הרמב"ם לא יגיד שהם אלים, אז הם מלאכים, לא משנה, הם לא בני תמותה. הם לא בני תמותה, הכוונה, הם לא משתנים באותו מובן של להרוס את עצמם. כן, הסופסה שלהם, העצם שלהם, מה שהם, הם נשארים תמיד. ולמרות שהם כן יש להם איזשהו חיות של תנועה בתוכם, הם לא יוצאים מעצמם. ואילו היסודות, כל הקטע שלהם זה שגם היסודות עצמם, וכל שכן הדברים שנוצרו מערבוב היסודות, כל הזמן מפסיקים להיות עצמם, כן? זה הגדרה אפלטונית לעולם ההוויה והשינוי, כן? מה שאנחנו קורא לפה התאבות והפסד, כן? התאבות, הוויה והפסד, כן? זה מה שקוראים העולם של becoming ולא של being, כן? של התאבות ולא של הוויה, הוא עולם שבו שום דבר לא זהה לעצמו במובן אמיתי, כן? אפשר לקרוא לזה גם להיות תחת הזמן, במובן מסוים, כן? אני לא עצמי, כי האני של היום, יש לו איזשהו קשר עם האני של אתמול, אבל אני כל הזמן, אני בין חיים למוות, לפחות אחרי שאני אמות, אני לא אהיה עצמי, כן? במובן של החיים האלה, כן? יכול להיות שיש לי נפש מופשטת, שכל זה עוד דבר. אבל וכל הדברים שאנחנו מכירים בעולם הזה, הם לא עצמם, כי הם בתוך תהליך של להיות עצמם ולהפסיק להיות עצמם. כן? וזה בעצמו התנועה שלהם, כן? התנועה שלהם היא, התנועה הכי יסודית זה שהם לא היו והם לא יהיו, כן? עכשיו הם בקושי, כן? זה שהם עכשיו זה לא חריגה מזה שהם לא היו ולא יהיו. זה, כי סוג ההוויה שלהם זה סוג של דבר שלא כל כך תקוע בתוך עצמו, לא מספיק קבוע עם עצמו, אין לו, אפשר להגיד אין לו עצמות, כן? העצמות שלו באיזשהו מובן, התהליך השלם הזה של ההשתנויות, כן? אז אנחנו, ובעוד אופן אפשר לקרוא לזה לא תנועה מעגלית, כן? זאת לא תנועה מעגלית, למה? כי הדברים לא חוזרים לעצמם, כן? השמיים תמיד חוזרים לעצמם, הם תמיד נמצאים בתוך עצמם, כן? הוא אף פעם לא יוצא מעצמו, כן? אף פעם לא מפסיק להיות עצמו, וגם לא מפסיק להיות עצמו בשום מובן, כן? אין לו חלקים שיוצא מעצמו, יש כוחות שהוא שולח לאחרים, אוקיי? אבל הוא בעצמו לא מפסיק להיות עצמו, ואילו התנועות, היסודות, כל הזמן מפסיקים להיות עצמם, אז התנועה שלהם היא לינארית ולא מעגלית, כן? ולכן הוא אומר, היסודות יש להם תנועה למעלה, למטה, כן? הם עולים ויורדים ביחסים של לצד המקיף ולצד נקודת המרכז, וזה מה זאת התנועה היסודית שגורמת את כל ההרכבות, אבל כל ההרכבות הן בעצם לינאריות. אתה תמיד או עולה או יורד, אבל אתה לא חוזר לאותו מקום. כן, שזאת האופן הבסיסי של לראות שכל הדברים של הארץ הם דברים מתים, ודברים שהם לא היו ולא יהיו. כן? אז זה שני הדברים, שני הבדלים בתנועה הזאת והתנועה הזאת. כן, התנועה של היסודות הוא תנועה, איך אני אומר, שיוצא מעצמו, כן? לפחות הדברים המורכבים יוצאים מעצמם והם נפסדים, כן? מפסיקים להיות עצמם. בעל חי שהוא מת, הוא כבר לא בעל חי, ואז הוא נהיה משהו אחר, או החלקים שהוא מורכב מהם נהיה משהו אחר, אז הוא יוצא מעצמו. וזאת דרך אחרת להגיד שהם מתים, שזה אותו דבר, להגיד שהם מתים, זו דרך אחרת להגיד שהתנועה היא לינארית ולא מעגלית. והעניין של לינארי ומעגלי פה הוא לא משל, כן? זה באמת נובע מזה שהתנועה היסודית של היסודות הם למעלה ולמטה, בקו ישר, שאפשר לקרוא לזה לא תנועה, לא בעל נפש, כי לתנועה הזאת אין איזשהו היגיון, איזשהו עיקרון של עצמו שהוא בגללו הוא נע, הוא פשוט, אפשר לקרוא לזה פשוט, בכלל דחיפה, כן? הוא נדחף, יש לו מקום שהוא שייך, אבל זה לא שהוא נע למקום בתוך איזשהו עיקרון שיש בתוכו, זה תמיד כפוי, תמיד מבחוץ, וזה אותו דבר כמו להגיד, וזה אותו דבר כמו להגיד שהתנועה שלו היא לא מעגלית, כן? אז זה החלק המת בעולם, כן? החלק המת בעולם, זה העולם הזה, הוא כולו עולם המוות. עולם של הדברים שנולדים ומתים. כן, אבל, אז עד עכשיו מה שדיברנו, ועל זה הוא מסיים, אני לא זוכר אם סיימנו את זה שבוע שעבר, על זה הוא מסיים, שבגלל שיש יש קשר בין הדברים האלה, כן, אנחנו אמרנו, הרי היסודות לא, אין להם נפש. מה הכוונה אין להם נפש? נפש, הפירוש המילה, הוא עיקרון של תנועה שמתחילה בתוכך. כן? זה שאתה מתוך מה שאתה, יש לך איזשהו סיבה שמביא אותך לנוע. ובגלל שבאופן הכי כללי בעולם, כן? יש בעלי חיים שיש להם נפש, אבל הנפש הזאת היא לא נפש אמיתית. כי בעלי חיים הם בסך הכל גם נולדים ומתים. כן? ובסך הכל גם נדחפים בצורה, בסתכלות הכי רחבה על די הגלגלים. הגלגלים הם היחידים שיש להם נפש, כפי שנראה אחר כך בהמשך הקטע. ולכן, אפשר להגיד, היסודות לפחות בעצמם, כן? אנחנו, הדברים המורכבים מהיסודות, הם נהיים קצת יותר מסובכים. את כל זה נראה בקטע שאני צריך ללמוד היום. אבל היסודות, כן? האש והמים והאפר, הם דברים, גופים מתים, הוא קורא לזה לגמרי מפורש. והכוונה, הם לא עושים שום דבר, כן? ולנפש זה משהו שעושה, כלומר, מתנועה בעצמו. ומה מניע אותו? רק השמיים. השמיים גורמים שהוא יהיה לו תנועה, אבל לא תנועה שלמה כמו השמיים, תנועה מהסוג שהוא יכול להרשות לעצמו, מתנועה מהסוג הלינארי של למעלה ולמטה. והתנועה הזאת גורמת לכל התרכובות של היסודות, ואחר כך, ואז הוא מסיים, שלכן יוצא שיש איזושהי אנלוגיה בין הדברים האלה, כן? יהיה אם כן. יהיה עניין אם כן בהוויות והפסדות, והיות כל מה שהתהווה מהם והפסיד עליהם, חוזר חלילה כדמות, כן? דמות, אנלוגיה, כן? כדמות סיבוב הגלגל. כן? יש איזשהו דמיון, דמיון זה לא שיווי בעניין, כן? אנחנו למדנו בהתחלת הספר על ההבדל בין דמיון ודמות, כן? דמות וצלם, צלם ודמות, דמות שאני מניח שזאת המילה פה, הוא אנלוגיה, כן? אנלוגיה שכמו שיש, כן? אנלוגיה הכוונה היא כמו שיש אור וחושך בשכל, יש אור וחושך בעולם, כן? זה, יש משהו שמשחק אותו תפקיד, אבל בתוך עצם אחר, בתוך סובסטנס אחר, בתוך מציאות אחרת, כן? ולמרות שיש, המציאות פה שונה לגמרי, השמיים הם לא מתים והארץ מתה, יש איזושהי אנלוגיה בין התנועה שלהם, שהוא הוויה והפסד, לבין התנועה של הגלגל, שהוא לא הוויה והפסד, אלא השתנות מקום. למה? כן, עד שתהיה, תנועת החומר הזה, בעל הצורה, כן, החומר, החומר הראשון, שמנו עושים ארבעת היסודות, בבוא בו הצורות זה אחר זה, שהוא מקבל צורות היסודות, והיסודות עצמם מתחלפים זה לזה, כן, היסודות עצמם חיים, נולדים ומתים, כן, לא חיים, אבל נעים ונפסדים, וככה הדברים שעושים הם, אז זה כתנועת הגלגל באנה, כן? באנה כמובן במקום, באיפה, כן? בהשתנות או כהשתנות ההנחות בעצמם לכל חלק ממנו, כן? בדיוק כמו שהגלגל, כל החלקים שלו מחוברים לכל המקום, לכל החלקים שלו, כי התנועה שלו היא סביב עצמו, וכל חלק בסוף הוא בכל מקום, דרך התנועה הזאת. ככה תנועת החומר, אם אנחנו מבדים מסתכלים באופן הכי כללי על החומר הראשון, שהוא מקבל את כל הצורות ואז חוזר חלילה, אז בחוזר חלילה אנחנו שמים לב שיש פה את המילה הזאת של חוזר חלילה, כן? את המילה הזאת המעגלית, כן? למרות שאני אומר שהעולם התחתון הוא עולם של לינריות, כן? הוא עולם שאתה בונה דברים והורס אותם, לא עולם שכל דבר נשאר משהו ורק זז סביב עצמו. אם אתה עושה זום-אאוט לכל העולם, אתה אומר, אבל כן, האפר הזה הוא נהיה אש, ואז הוא נהיה מים, ואז הוא חוזר להיות אפר, וכו'. אז אפשר כביכול לדבר, כן? זה לא השתנות במקום באמת, כן? זה השתנות במה שזה. אבל אפשר לדבר על זה כמקבל איזשהו תנועה רציפה, איזשהו תנועה מעגלית שנובעת, כן? כן יש איזשהו, אפשר להגיד, כן יש איזשהו סדר למרות שהדברים נעים בסדר לינארי, אם יש להם כן מעגליות, אפשר להגיד, במובן פשוט, כן, זה לא שבסוף כל העולם נפסד, כן? כי יש כן, ברגע שזה מת, זה נולד, כן? וזה שנולד הוא בסוף אותו דבר שמת, כן? ברמה של החומר הכללי. אז, וזה כמובן נובע מתוך זה שמגיע מהכוכבים, כן? בגלל שהעולם הגדול, שהתנועות הגדולות נובעים מהתנועה המעגלית, לכן יש דימוי התנועה המעגלית גם בתנועת היסודות, שזה לא, כן, אין יוש, כן? למה אין יוש בעולם הזה? לא שאף אחד חי לנצח, אלא שהעולם בכללו, בכללותו חי לנצח, כן? ואנחנו נראה שזה בעצם כנראה אחד הדברים שהוא הולך להסיק, שבגלל זה אנחנו יכולים לדבר על כל העולם כחי, למרות שיש בו חלקים מתים, כי החלקים האלה לא נפרדים, הם כן מקבלים לפחות במובן הזה, למשל, יש כן חזרה סביב עצמך, גם בדברים שעשויים מהיסודות, גם בארץ, כן? אוקיי. זה כמובן קשור לכל מיני מילים ביחזקאל וכולי, שאנחנו נגיע אליהם, אבל זה הנקודה שעד עכשיו.
אוקיי, יפה.
עכשיו, ונראה שיש עוד דרכים להגיד את זה, באיזה מובן יש חיים נצחיים או חיים מעגלים בדומה לגלגלים גם בעולם הזה, כן? למשל המינים נשארים, או אפשר להגיד, עכשיו הוא דבר אבל באופן הכי כללי, שהחומר הראשון נשאר והוא מקבל כל הזמן צורות זה אחרי זה. עכשיו אני חושב שאת כל זה כבר קראתי לפני שתי שיעורים או משהו, אבל אנחנו חוזרים.
לא, נראה לי זה לא אמרנו, זה עכשיו.
עכשיו לא למדנו? או
שחשבתי לא, 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 עד עכשיו, מה שאמרת היום, זה חדש, כן.
אוקיי. לדעתי כן אמרתי, אבל זה חוזר חלילה. אוקיי, עכשיו, אז עד כאן קיבלנו את התמונה הכי כללית של הפיזיקה של השמיים והארץ ואיך הם קשורים זה בזה, ולכן כל העולם הוא גוף אחד. ועכשיו הוא נותן פרטים, כן? עד עכשיו אפשר להגיד, הוא פשוט אמר את הצורה הכי בסיסית שבו אפשר לתאר את כל העולם כאיש אחד, כפרט אחד. אז עד עכשיו היה ממש, כי לכאורה זה הרבה עצמים, התשובה היא שיש קשר בין כל העצמים האלה, איך? איזה סוג של קשר? אם אני עושה מילה אחת, באיזה מובן יש קשר למרות שזה הרבה חלקים? בזה שהתנועה של כולם קשורה, כן? שיש שרשרת סיבתית אחת. התנועה של הגלגל הראשון מניע את השני והשלישי עד לעולם הזה. וזה אפילו מקבל קצת מהצורה של תנועת הגלגל, בזה שיש לו את המעגליות הזאת. אבל זה הפירוש הפשוט של, כן, ולמה הגוף שלי, כן? למה הגוף שלי נחשב איש אחד, למרות שיש לי ידיים ורגליים? כי יש איזשהו, ואת זה הוא יסיים עכשיו, כי יש איזשהו דבר אחד, זה שמניע את כולו, כן? יש הרבה דרכים לדבר על אחדות, כן? אז זאת דרך פשוטה. ועכשיו הוא לכאורה נכנס להבחנות בתוך האחדות הזאת, ומראה איך הם עדיין אחד, ולמה זה משנה. זה נתן לו קצת מילים לקרוא לחלקים האלה, שהם נמצאים בתוך האורגניזם האחד, ואיך הם, במה שהם, הם חלק מהאורגניזם. כן? אז זה קצת מגיע לאחדות יותר עמוקה, כן? אחדות אחת. אני יכול לדבר על כל מיני אחדות, כן? יש אחדות של רציפות פשוט, רציפות החומר, גם את זה הוא הזכיר, כן? בזה שהוא אמר שאין ריקניות, כן? אם אין ריקניות, אז יש פשוט חומר רציף, כן? אם יש לי שלוחן, אני אומר שיש שלוחן אחד, הפירוש אחד בזה זה, שאם אתה מניע, אתה מזיז את הקצה הראשון של השלוחן, הקצה השני מזז, פשוט כי זה מחובר, כן? כי זה רציף, כן? יש דברים שהם פחות רציפים, אם יש לי כוס של מים, כן? אז המים שבתוך הכוס, הם, רק בגלל הכוס הם אחד, אבל זה שאני, אם אני שופך חלק אחד מהמים, זה לא בהכרח שכל שאר החלקים ישפכו, כי מים הם דבר שלא מקיים את האחדות הפנימית הזאת בתוכו, כן? הוא לא כל כך רציף, לא כל כך מגובש, אפשר להגיד, כן? שזה דרך להגיד לא כל כך מאוחד. אבל באופן הכי כללי, אנחנו אומרים שכל העולם נוגע זה בזה, כן? אז כן, יש מגע. ולא רק יש מגע, יש גם את כל תנועה קשורה לכל התנועות, כן? לא ברור שזה הולך לכל הכיוונים, כן? זה לא שאם אני מזיז את היד שלי, אני גם מזיז את הכוכבים. זה רק, יכול להיות שעובד רק בכיוון אחד. אבל שזה גם סותק קצת את אינטואיציות שלנו, שלך דברים צריכים לעבוד, אבל אז ככה זה לפי דעתו, ודאי. אז לפחות אני מראה לך את הרציפות של החומר ואת הרציפות של התנועה, כן? שזה הנפש של הרמה הראשונה של נפש. אוקיי, עכשיו, אז עכשיו אנחנו אבל נכנסים לתוך ציור יותר מפורט של איברי האדם, כן? עד עכשיו דיברתי רק על באופן הכי מופשט, שזה שיש עצמים שונים בתוך האדם. ועכשיו אנחנו מדברים גם על זה שכמו שבגוף האדם יש איברים שונים, שממלאים גם תפקידים שונים, והתפקידים האלה מצטרפים לדבר אחד, כן? הם לא תפקידים סותרים שצריך איזשהו מישהו שיבוא ויעשה שלום ביניהם, או ש פשוט נמצאים בתוך מה שרמם קורא הרכבה שכנית, פשוט נמצאים בסמוך זה לזה, אלא הם, בזה שכל אחד יש לו תפקיד, זה מצטרף לדבר אחד, למרות שהם תפקידים שונים, כן? אז בחופן כללי, מה שעשיתי פה כותרת של ארבעת דימויים והשוות, הם כולם עובדים במובן הזה, לפחות חלקם, בוא נראה, אפשר להגיד הראשון לפחות. בוא נראה. וכמו שבגוף האדם, יש שתי סוגי איברים, אוקיי? איברים ראשיים, אופס, ואיפה הזום נעלם? כמו שבגוף האדם. כן, אני פה, אני לא יודע מה קרה. למה אני מיוט? אוקיי. כמו שבגוף האדם יש איברים ראשיים ואיברים תחת יד הראשיים. זה תרגום קצת מוזר, היה צריך לתרגם, אני לא יודע איך מתרגמים בעברית טוב. יש איברים מלאכים ועבדים, כן? זה היה תרגום בלשון הקודש טוב. כן? יש איברים ראשיים, כן? בערבית זה כנראה עובד. ראשיים ומרועשים, כן? משהו כזה. הראיס ומי שהוא תחתיו, כן? יש כן את התמונה. צריך להיות. בגוף האדם יש איברים, איברים שולטים ונשלטים, כן? זה דרך אחרת לתאר את זה. אני רק פשוט חושב ששולט ונשלט הוא נשמע כמו משהו כפוי כזה, כמו משהו דיקטטורי כזה. הכוונה היא מנהיגים ומונהגים, כן? ובאנגלית היינו אומרים governed, שזה יותר טוב. ומה המובן של האיברים הלא ראשיים? אז יש פה, יכול להיות בזה הרבה מובנים, אבל פה הוא רוצה לעסוק במובן הכי בסיסי שלו, הכי יסודי שלו, כן? כלומר, הוא לא אומר כלומר, אבל אני מוסיף, צריכים בעמידתם להנהגת העבר הראשי או הראש, אשר אני גם. כן? כשאני אומר, יש עברים לא ראשיים, עברים נתינים, כן? מלאכים ונתינים, אז הנתינים האלה, הם לא יכולים להתקיים, להיות מה שהם, כן? להתקיים אולי במובן חומרי, או שאלה אחרת. אנחנו עכשיו מדברים על להתקיים להיות מה שהם, בלי הנהגת, העמידתם, הכוונה, המשך קיומם, התמדת קיומם. הם לא יכולים להתמיד להיות מה שהם, בלי שהאיבר הראשי ייתן ינהיגם, ייתן להם, אני לא, לא הולך להגיד, לא להגיד להם מה לעשות, כן, זה מה שאני רוצה להפקיע. זה לא שהראש אומר להם מה לעשות, הוא אומר להם מה שהם יהיו, כן? הוא נותן להם את אני חוזר למילה, התפקיד אז שלהם, כן? והוא גם כביכול ממציא להם את התפקיד שלהם. זה לא שרק שנותן להם, הוא גם עושה אותם למה שהם, למה שהם במובן של התפקיד שהם ממלאים במסגרת הארגון כולו, כן? כמו, אני אומר שזה בוודאי משל פוליטי, כן? יש פה משל פוליטי למלך, אפשר להגיד גם ש... המשל הזה ממשיך, ואחר כך אולי אנחנו נדבר על, על השלכות פוליטיות, כן, הדימויים פוליטיים שנובעים מהתמונת העולם, כפי שרמה מפרש בעצם את העניין של הליכה בדרכיו, שזה הליכה אחרי הנהגת העולם, וחלק יסודי מזה זה ההנהגה, זה שהעולם, גם בפרק הזה נראה בהמשך הרבה עניינים פוליטיים כאלה. אז הוא לא מתכוון רק שהמלך אומר לכולם מה לעשות. זאת בכלל דימוי מאוד, 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 מאוד קטנוני, מאוד גרוע של מלך. המלך, בזה שהוא מלך, הוא עושה אותך ללא מלך, כן? הוא עושה אותך ל, לא יודע, מה שהתפקיד שלך, כן? כי המלך הוא זה שנותן את את הסדר הכי כללי לעיר, למדינה. מדינה זה עיר, כן? בלשון הרמב״ם. ובזה הוא עושה את כולם להיות חלק מארגון אחד, כן? אם לא היה מלך, אז גם לא היו יכולים להיות משרתים, כן? כי המלך הוא זה שמעמיד את הצורה הכללית, מה כולם עושים, מה המדינה הזאת עושה, מה היא, כן? בשביל מה היא, ואז כל אחד מקבל את התפקיד שלו מתוך זה שיש מלך. יכול להיות שבמקרה גם המלך אומר להם, אבל זו שאלה כבר של העברת המסרים, אם הוא אומר להם, אם הוא פשוט מסדר את זה שזה יהיה ככה, אם יש לו שליחים שאומרים, זה דרכים, זה פשוט חלק קטן, זה השלכות של זה שהוא מלך, אבל העיקר זה, אני לא יכול להיות, כן? נגיד יש, בעיר יש מלכים, ויש לוחמים, ויש משטרה, ויש סתם בעליבטים שהם מנהיגים, עוסקים באקונומיה של העיר, ויש עובדים וכו'. העובד לא יכול להיות עובד של העיר בלי שיהיה מלך. כי הוא לא עובד בשביל עצמו, בשביל עצמו הוא יכול להיות, אבל אם אנחנו מדברים על העיר כארגון אחד, כאורגניזם אחד, שעושה משהו ביחד שאי אפשר לעשות כל אחד לחוד, כן? כי אז לא צריך עיר, אז המלך הוא זה שמאפשר לך להיות מה שאתה. בלי שהמלך יהיה מלך, אז גם המשרת לא משרת, וגם הלוחם לא לוחם, וגם המשטרה לא משטרה, כן, כי מה הוא משטר, כן, זה לא עובד. ופה אנחנו עוברים במובן פיזי, אני רק מסביר קצת את הדימוי הפוליטי, שזה קצת יותר מובן שזה משהו יסודי. אנחנו בעניינים פוליטיים, יש לנו הרבה פעמים דימוי מאוד קטנוני הזה, שהמלך, כן, אפשר להגיד, אנחנו אפילו מדמיים את המלך כמשרת את עצמו, כן, המלך הוא פשוט זה שיש לו הכי בכוח לכפות את כולם, לעשות את רצונו. זה לא מעניין, אם זה נקרא מלך דסיטרה אחרה, כן, זה לא מלך אמיתי. המלך הוא זה שנותן לכולם את המקום שלהם. וככה בעולם בכללותו, יש חלקים ראשיים, ומה אנחנו נוקרים את השם שלהם, שהוא הגשם החמישי והמקיף, כן, הגלגלים, כן, שעשויים מגשם חמישי, חמישי פשוט ביחס לארבעת היסודות, אז יסוד חמישי, וחלקים שתחת יד הראשיים, והם צריכים למנהיג, כן, וכפי שראינו, הם לא יכולים להיות את מה שהם, הבעלי חיים וכל הדברים המורכבים מהיסודות, המחצבים, האילנות, כל הדברים האלה, לא יכולים להיות מה שהם בלי מלאכים, הגלגלים ייתנו להם את מה שהם, והם היסודות ומה שירכב מהם. פה כתוב שירכב, חסר מילה, כן? ומה שירכב מהם. אז זה דבר אחד, כן? לכאורה זה, זה מוסיף לנו בעיקר את ה... עוד פעם, זה, זה מוסיף לנו שתי דברים. מוסיף לנו דבר אחד, זה לא רק שיש כל מיני עצמים, דברים מעצמים שונים, שעשויים מדברים שונים, והם איכשהו משפיעים זה על זה, והם סמוכים זה לזה, יש גם תפקידים שונים שמצטרפים לתפקיד אחד, כן? אפשר להגיד, הגוף שלי, התפקיד שלו זה לחיות, כן? מה שזה אומר לחיות, כן? מה שהם חיים טובים, בזה עוסקת אתיקה ופוליטיקה, מה הם החיים הטובים, מה זה שגוף אדם ונפש אדם, מה זה שאדם יחיה במובן טוב, במובן מוצלח. אבל זה שאם אנחנו אפילו מדברים על האיברים במובן של התפקיד הפיזי שלהם, בשביל שאני אחיה, אני צריך משהו ראשי שמסדר את כולם, שמקור התנועה של כולם, כפי שנראה אחר כך, זה החלק השני, אבל לפחות הוא זה שנותן לי את זה שאני בן אדם, את זה שאני גוף של בן אדם ונפש של בן אדם, ואז זה תפקיד מסוים, זה לא הכל, כן? גוף, החלק הראשי לא יכול לעשות שום דבר בלי שאר החלקים. אבל זה שהוא ממלא תפקיד אחר, לא מפריד אותו מהמכלול, אלא מחבר אותו, כן? וזה שהיד שלי תפקידו זה להיות יד, והלב שלי תפקידו זה להיות לב, וכולי, כל דבר יש לו את התפקיד של עצמו, הם תפקידים נפרדים, אבל הם לא, אפשר להגיד, הם לא מובנים, אי אפשר לדבר עליהם בלי יחס לכלל, כי הוא יגיד את זה במפורש בהמשך, כן? היד שלי, התפקיד שלו זה לא להיות דבר שתופס, התפקיד שלו זה להיות דבר שתופס בשביל בן אדם, כן? בשביל שאני אוכל להגיד דרשות, ובשביל דרשות צריך את היד, כן? כי ידוע, אז אני צריך יד. אבל אם לא הייתי משהו שדרש דרשות, אז היד שלי גם לא היה יד, כן? הוא יסיק את זה בהמשך במפורש, אבל לפחות פה אני אומר, זה שזה חלק הזה הוא יד והוא נשלט, כן? המוח או מה שזה החלק הראשי, צריך להגיד לו איך להניע את עצמו. אין לו רצון משל עצמו, אין לו פעולה אפילו כביכול משל עצמו, באשר הוא יד. הוא לא עושה שום דבר באשר הוא יד. הוא עושה, אבל הוא כן יש תפקיד של יד, שהוא שונה מהתפקיד של הראש, ובגלל זה דווקא הם מחוברים. לא בגלל זה הם נפרדים, בגלל זה הם מחוברים. כי הראש נותן ליד את קיומו. אפשר לראות את ההיררכיה פה, כן? זה מאוד חשוב ההיררכיה הזאת, שהראש הוא זה שאחראי על הקיום של כולם. אבל זה גם מראה לנו איך זה שיש תפקידים שונים, הוא דווקא זה שמאפשר שכולם יהיו דבר אחד, ולא הפוך. וזה גם נתן את הדימוי הפוליטי הזה, שאולי אחר כך, כל הדברים שהוא מביא בפרק הזה, יש להם גם השלכות פרשניות, כן? אם יש פסוק שנותן משל של מלך או משהו, נראה שזה קשור לנמשלים האלה. אוקיי, עכשיו, זה דבר אחד. וכמו, ויכול להיות, אני חושב שהחלק הכמו הזה הוא כנראה המשך של אותו דבר. אבל כתוב עוד פעם כמו, אז אני עשיתי פה כותרת חדשה, אבל זה נראה לי המשך של איך הוא מנהיג, כן? אז אפשר להגיד, יש עוד דרכים שהוא מנהיג, במובן של הצורה. הרמב״ם פה עוסק רק במובן של התנועה ממש. זה שהגלגלים אולי נותנים צורה, כן? אפשר להגיד יעד כללי לכל הדברים בעולם, זה חלקים שהוא פחות רוצה לעסוק בהם בפרק הזה. הוא רוצה לעסוק רק בעולם הפיזי, במובן שהוא מתקיים, שדברים שאפשר לראות, אפשר לזהות את הסדר שלהם באופן כללי. אז הוא אומר, כשהוא מפרט מה, איך בעצם, כן, איך בעצם הגשם החמישי המקיף נותן לעולם את קיומו, לדברים, לעולם, ליסודות את קיומם, את עמידתם, אז זה ככה, בזה שהוא נותן תנועה, ואחר כך הוא מלא את זה, הוא נותן עוד דברים, ובזה הוא מלמוז עוד דברים. וכמו שאיבר הראש, כן, אשר הוא הלב, אוקיי? אז זאת שיטת אריסטו, כולם צריכים לזכור, יש מחלוקת גדולה בין אריסטו ואפלטון, מה האיבר הראשי באדם, כן? האיבר הראשי, הם לא מתכוונים, כן, מה בכלל המילה הזאת, איבר ראשי, כן? קצת שאלה מסובכת. מה אנחנו מתכוונים? כן, אם אנחנו מתכוונים הדבר שבלעדיו אי אפשר לחיות, יש הרבה דברים שבלעדיהם אי אפשר לחיות. המון איברים. יש איברים שלא, כן? אבל יש הרבה, אפשר להגיד כל האיברים הפנימיים, או רובם, אדם צריך אותם בשביל לחיות, כן? אז כשאנחנו עוסקים בשאלה איזה איבר הוא האיבר הראשי, הוא העיקר, כן? השורש, הארכי, כן? המקור, ההתחלה, העיקר של בעל חי, בכללו של אדם, כן? במובן הזה אדם הוא לא שונה משאר בעלי חיים, אז צריך להבין מה בכלל אנחנו שואלים. זאת קצת שאלה, לא כל כך שאלה פיזית גם כן, כן? השאלה היא לא אם אתה חותך לך את הראש, אם אתה יכול לחיות. אף אחד לא טעה בזה אף פעם. כן, אריסטו, למרות שהוא לא סבר שהמוח הוא לא עיקר האדם, זה לא שהוא חשב שאפשר לחתוך את הראש של אדם שהוא יחיה, כן? לא היה עד כדי כך טיפש. אז, השאלה היא שאלה אחרת, וצריך להבין מה היא בדיוק, אני לא יודע מה היא בדיוק. בכל מקרה, עכשיו אנחנו מדברים במובן של התנועה. זה היה מחלוקת, האריסטו בכל מקום אומר שהלב הוא הראשית של בעלי חיים. לא כל בעלי חיים יש להם לב כמובן, כן? אבל כל הבעלי חיים שיש להם לב, הלב הוא הראש שלהם, כן? זה קצת מוזר שאנחנו מדברים, הלב הוא הראש שלהם. אז משתמשים בדימויים סותרים את המובן שאנחנו רוצים להגיד. למרות שזה כן, כמובן, הרמב״ם יש לו פרק על לב, כמובן, כן, שדיבר על זה. בחלק ראשון פרק, לא זוכר. היה פרק על לב, נכון? או על חיים? לא זוכר. היה פרק שעסק בדיוק בשאלה הזאת. לב השמיים, כן? דיברנו על זה פעם? הלב, כן, פרק למתת, יש פרק הלם, פרק למתת, לב שמשתתף, הוא איבר שבו התחלת חיי כל בלב, וגם אמצע כל דבר, וגם המחשבה, אוקיי? וגם היצע, וגם הרצון, וגם השכל, אוקיי, לב יכול להיות כל דבר, לפי פרק למתת, אבל לפחות, כן, במקרא, בדרך כלל דווקא לב הוא הראש, כן? ואנחנו אומרים ראש, הראש והלב של דבר, הם דברים שלנו, אוקיי, זה לא הנושא שלנו, בעיקר, האיבר הראשי הוא הלב, ובאיזה מובן הוא הראשי? כי הוא, יש לו תנועה תמידית, כן? זה הדופק של הלב, כי אנחנו יכולים לראות זה נכון, כן? טוב, זה לא נכון במובן של התנועה כולו, אני לא יודע, אולי הלב ראי רק למחזור הדם או משהו. אבל הלב, אנחנו יכולים לראות של תנועה תמידית, אז אריסטו חשב, יוצא, כן, זה משהו מאוד הגיוני, וזה מה שהוא מנסה להגיד. כנראה שזה לא בדיוק נכון, אבל זה משהו מאוד הגיוני, שאנחנו מחפשים מה בעצם העיקרון, מה התנועה הראשונה שגורמת לכל שאר התנועות, כן? מה זנע סביב עצמו, מה יותר קרוב לסביב עצמו, ששם אפשר להגיד זה הנפש, שגורם לכל שאר התנועות, כן? אז ודאי שהידיים שלי, שהם יכולים בכלל לנוח, הם לא אלה שמתחילים את התנועה, כן? אז מה שמתחיל את התנועה צריך להיות משהו שזז תמיד, שנע תמיד, כן? ואז הוא יכול להפעיל את האפשרות, כן? מה שאנחנו רואים את בכוח, את האפשרות, הפוטנציאל של התנועה של כל הדברים. אז הוא מצא את הלב, הלב הוא באמת תמיד דופק, ואנחנו יכולים לשים לב שבן אדם שהלב שלו לא דופק, לא חי, כן? יש עוד דברים, אפשר להגיד, הנשימה, אוקיי, אבל הלב הוא דופק תמיד, ממש תמיד, ולכן הוא סובר, אז הוא התחלת כל תנועה שתמצא בגוף. כן, ככה הוא התחלת כל תנועה, כן? זה עיקרון אריסטוטלי יסודי, שכל דבר יכול, הדבר לא יכול לתת מה שאין בו, כן? עיקרון סיבתי. הדבר לא יכול לתת מה שאין בו. אתה רוצה להניע משהו, אתה צריך להיות כבר בתנועה, כן? יש אופן של אחר לעשות את זה, שזה מניע בלתי מונע, אבל באופן כללי, בעולם הפיזי, לפחות מניע צריך להיות כבר בתנועה. ואז הוא כביכול נותן את התנועה שלו לדברים שלא בתנועה. אבל אם הוא לא היה בתנועה, אז הוא לא היה מתחיל. ובגלל שבעל חי הוא צריך מקור לתנועה כל הזמן, אז הוא כביכול מקור, כן, אנחנו אומרים, הבטריה, כן, או האנרגיה התמידית, הצורה שם. והתנועה שלו, הוא, בזה שהוא מותנע תמיד, הוא מקור כל תנועה אחרת, שהם לא נמצאים תמיד, כן? כל שאר איברים מתנועים לפרקים, והם שואבים את התנועה שלהם מהלב, כן? ובמובן הזה, שאר איברי הגוף תחת ידו. הם, הוא השולט, הם הוא המלך, והם כולם עבדיו. והוא, אז הוא, והוא, כן, מה הכוונה תחת ידו? בזה, כן? בזה שהוא מקור התנועה שלהם, כן? אני אומר, תחת ידו זה פשוט התרגום של העיקרון הזה. שהתנועה שלהם מגיעה ממנו. והוא ישלח עליהם כוחותיהם, כוחותם, אשר יצטרכו אליהם לפעולותיהם בתנועותיו. היד יש לו תנועה מסוג אחר של הלב, זה לא אותו סוג של תנועה של הלב. הלב, בזה שהוא נע תמיד, הוא גם, שזה עוד דבר, שזה נובע מהתחלת התנועה הזאת, הוא גם שולח להם את סוגי התנועה הספציפיים, הכוחות שהם צריכים בשביל הפעולות שלהם. כן, הוא שולח לכל איבר את החלק הספציפי, כולל למוח, למשל, לפי התיאוריה הזאת, כולל למוח, הלב, זה לא שהמוח אין לו תפקיד חשוב, זה לא שהכבד אין לו תפקיד חשוב, והריאות, כל הדברים האלה יש לתפקידים חשובים. אבל המלך של כולם הוא הלב, הוא זה שנתן לכל אחד את היכולת שלו, את סוג התנועה המיוחדת שלו. אוקיי? זה חשוב. וזה לא שהלב עצמו יכול להיות, כן? יכול להיות הכל. זה לא יכול להיות. הוא פשוט הראשית, השורש, והוא נותן לכל אחד את את סוג התנועה, את השולח להם את הכוחות. וככה בנמשל, ככה גלגל, הוא מנהיג שאר חלקי העולם בתנועתו, הוא לא אמר הגלגל סובב תמיד, אבל הוא גם סובב תמיד. ואני חושב, לפי איך שאני הייתי חותך את השורות פה, אז הוא המנהיג של כל הגלגל, זה אותו דבר כמו מתנועה תמיד, כן? כי הייתי צריך לעשות ככה, נכון? הרי הוא עושה לו אנלוגיה של שני דברים לשני דברים, כן? אז כמו שהלב מתנועה תמיד, במובן הזה הוא הראש, כן? כי הוא, כולם נצריכים אליו, הוא נצריך עליהם, כן? אפשר להגיד. ככה הגלגל הוא זה שמנהיג בתנועתו התמידית, כן? לא כתוב פה התמידית. יכול להיות שזה קשור לבעיות שיש לנו מנהיגי תנועה תמידית, לא משנה. בגלל חידוש העולם, אני לא יודע. אבל הוא ישלח לכל מתווה, כוחותיו הנמצאים בו זה הדבר השני. אז הם כולם תחת ידו. הוא המנהיג והם כולם תחת ידו, והם מקבלים זה שיש להם כוח עצמאי, כוח מסוים, שהוא לא בדיוק אותו כוח כללי שיש לו, זה הוא שלח להם. אז עכשיו, כמו השני הזה, בדימוי השני הזה, קיבלנו לא רק זה שיש שולט ונשלט, שיוצאים דבר אחד, אלא גם במובן, באיזה מובן זה שולט ונשלט, וגם המובן הספציפי הזה, הוא עובד באותו אנלוגיה של גוף האדם לעולם כולו. בגוף האדם יש תנועה תמידית שהיא שורש התנועות ושורש הכוחות המסוימים לכל דבר, ככה בעולם יש תנועה תמידית שהוא שורש התנועות הספציפיות של הוא שולח את השנות הספציפיות של כל הדברים, כן? הנה, אז עכשיו יוצא מסקנה, יוצא. והמסקנה הזאת עוד פעם היא חשובה, בשביל ההבנה של כל מיני דברים, שאומרים דברים כאלה, כבר ראינו שאנחנו אומרים ככה. אבל זה יוצא ככה. יוצא, הנה, כל תנועה שתימצא בעולם, התחלתה הראשונה, תנועת הגלגל. תנועה בעולם היא תנועת הגלגל. אפשר אפילו... זה שפה שקצת מטעה, בגלל שאנחנו צריכים להבין מה הפירוש. אבל לפעמים מישהו יכול להגיד, אין בעולם תנועה, אלא תנועת הגלגל, כן? כל התנועות בעולם הן באמת תנועות הגלגל, מילים כאלה. מה הכוונה הן באמת? הן באמת הכוונה הסיבה הראשונה שלהם, כן? אנחנו בעצם, כבר היינו בפרק סמכתת, אנחנו אומרים גם כל תנועה בעולם הוא תנועת, הוא הפעולה של האל, הפעולה הראשונה של האל הוא תנועת הגלגל, כן? זה אותו דבר. וזה לא סותר שאין עוד כוחות, שליחים, שנשלחים. אבל כשאנחנו אומרים מילים כאלה, אנחנו מתכוונים בגלל זה שהוא הראשון, והראשון הוא ההסבר האמיתי, כן? ההסבר האמיתי, הסיבה האמיתית. ולכן אפשר להגיד כל התנועות בעולם, התחלתם הראשונה, כן? זה מעניין, המילה התחלת הראשונה, ובהמשך לא כתוב הראשונה, אבל הראשית, ההתחלה, הכוונה העיקרון, כן? הארכי הראשון, הוא תנועת הגלגל. וכל נפש נמצא לכל נפש בעולם, התחלתה נפש הגלגל. פה כתוב, אין את המילה הראשונה. מעניין, אני לא יודע למה. אבל בכל נפש, מה זה נפש? נפש זה עיקרון שמניע את עצמו. זה פירוש המילה נפש. כמובן, המניע את עצמו של הנפש, נפשות בעלי חיים, הם קצת פיקטיביים, כן? זה חשוב, כן? בעל חיים הוא לא באמת מניע את עצמו, כי הנפש האמיתית, המקורית של כל הדברים, הוא נפש הגלגל. כן? אז נכון, שבאופן לוקלי, אנחנו... ביחס לשאר הדברים, ביחס לסביבה שלו, ביחס לגוף שלו, הוא זה שמניע את עצמו, אבל לא ביחס למקור הנפש שלו עצמו. כן, אז המקור, כמו שמקור כל התנועות הוא תנועת הגלגל, ככה מקור כל הנפשות הוא נפש הגלגל. אנחנו יכולים להגיד שכל הנפשות מצטרפות בסוף, הן באמת נפש הגלגל. כן? או שאנחנו יכולים להגיד, הנפשות כולם הם מהכוכבים, כן? או הם בכוכבים, כן? ואנחנו, הרמה מביא כבר לשנות כאלה בפרק עין, כן? כל הנפשות הצדיקים הם בכוכבים, או גם הנפשות לא הצדיקים, הם מהכוכבים, כן? באיזה מובן הנפשות הם בכוכבים? כי הראשית של כל הנפשות הוא פשוט בכוכבים, בגלגל, כן? שהוא התורה של הכוכבים. עכשיו הוא הוא עושה הקדמה, הוא לא באמת מפרש את ההקדמה הזאת, ואף פעם לא מפרש אותו, הוא משתמש בו, אבל הוא מסביר קצת יותר טוב. עוד יותר אמרתי, שבאופן עקרוני, הכלל פה הוא זה שהגלגל הוא המנהיג, והם כולם מונהגים. באיזה מובן הוא מנהיג? בזה שהוא נותן תנועה, כלומר נותן נפש, זה אותו דבר. וככה יש עוד דברים. דיברנו שיש באמת עוד דברים, וזה חשוב. מה כוונה יש עוד דברים? הרי בעולם יש לא רק תנועות, כן? לתנועות האלה יש גם איזשהו מובן, אנחנו קוראים לזה צורה. יש לתנועות שיש בעל חי, למשל, לפחות בעל חי, הוא לא סתם משהו שמתנוע, כן? הוא משהו מתנוע בשביל סיבה מסוימת, באופן מסוים, עד גבול מסוים, בתוך מסגרת מסוימת, כן? התנועה של העץ הוא להיות עץ, אבל זה סוג תנועה אחרת, אפשר להגיד, מאשר סתם לנוע למעלה, כן? אי אפשר לעשות רדוקציה של, של עץ למשהו שעולה למעלה, כן? איזשהו דבר כזה. למה הדבר, כי למשל, כי יש לו גבול, כן? כי הוא לא סתם עולה למעלה, כן? וכל סוג עץ, יש לו העץ הכי גבוה של הסוג הזה, שהוא לא לנצח, הוא לא פשוט עולה למעלה, כן? זה שונה למשל מהיסוד בעצמו, כן? יסוד האש בעצם רוצה לעלות למעלה, רוצה. הוא עולה למעלה עד כמה שמשהו לא מנע אותו. העץ, הוא עולה למעלה כפי השיעור של העץ, כן? וככה לצדים שונים וכו'. אז התנועות של בעלי חיים, לפחות, הם לא רק תנועות. אי אפשר להגיד, הנפש הוא פשוט מה שמניע. אמרתי שהנפש הוא מה שמניע, אבל זה לא כל משהו. יש לזה גם צורה, שזה הגבלות שונות, וצורות שונות ומשמעויות שונות. ולכן, אם אנחנו מייחסים כל, אנחנו אומרים, כן, המציאות היסודות, אנחנו לא ייחסנו פה גלגלים, זה משהו אחר. אבל כל התנועות שלהם, כל ההוויה וההפסד שלהם, זה שחלק מהיסודות נהיים בעלי חיים וכולי, אנחנו אומרים שזה מיוחס לגלגלים, אז אנחנו מיד שמים לב שאנחנו החסרנו משהו. כי הגלגלים, כפי התיאור שעד עכשיו, רק נותנים תנועה, כן? אז בסדר, התנועה הזאת גורם לריבוב הזה, וכמו שהדימוי של המרבל שדיברנו, ואז הוא יוצר כל מיני דברים בתוך הריבוב, אוקיי. אבל הרי העולם הוא לא סתם דברים שהתערבבו, כן? ולהיות בעלך או להיות כל עצם שאנחנו מכירים בעולם היסודות, לא סתם ערבוב שיש לו איזושהי תנועה. יש תנועה מסוג מסוים ויש גם צורות. ולכן אנחנו צריכים בעצם לפרט את הדבר הזה, וכמובן יש גם שאלה האם באמת אפשר לייחס את הדברים האלה לגלגלים, אחר כך הוא קצת יגיד את הספק הזה על חלק אחר, אבל פה הוא אומר שבאמת שהגלגלים נותנים גם את הדברים האלה, וזה משהו משלים, כן? וזה בעצם הפירוש של מה שהוא אמר, שהגלגל שולח כוחות, כן? לכל חלק הכוחות הנמצאים בו. אז מה עם הכוחות האלה? ודע. כי הכוחות המגיעים מהגלגלים לזה העולם, כפי מה שהתבאר, כפי מה שהתבאר הוא לכאורה מתכוון, לא כפי שביארתי עכשיו, כפי מה שהתבאר בספרים שעוסקים בזה, או משהו כזה. ככה לכאורה, ארבע כוחות, כן? כלומר, באופן הכי כללי, כן? יש המון כוחות. כל סוג בעל חי, למשל, לפחות יש לו איזשהו כוח אחר. כן? זה המובן ש... הרמב"ם עצמו הולך להגיד, זה המובן שכל עשב יש לו מלאך שמכה אותו. כן? הכוונה היא, יש כוח מצורה מסוימת שמגיע מהכוכב, מהגלגל, שנותן את הצורה הזאת לדבר הזה. אבל באופן הכי כללי, יש ארבעה סוגי צורות, או ארבעה סוגי כוחות. וכל אלה צריכים להגיע מהגלגלים, שהם מקור התנועות כולם. ולכן יש לפחות ארבעה סוגי כוחות, והוא פשוט סופר אותם פה, אבל מה שאני אומר, הוא משלים לך, שלא תחשוב שזה רק פשוט תנועה. הוא אומר, דבר ראשון, זה כוח יחייב העירוב והרכבה. כן? יש כוח שפשוט, בעצם זה הכוח של התנועה, יכול להיות. יכול להיות שזה החלק הכי פשוט. ואין ספק שזה מספיק בהרכבת המחצבים. כן, מחצבים, אנחנו רגילים לקרוא לזה הרבה פעמים אדומם, כן? קצת מילה מוזרה, אבל בהרבה ספרים אחרים שנמשכו בחלוקה הזאת, אז אומרים דומם צומח חי מדבר, פה יש לך צמח חי מדבר, הכל זה חלוקות אריסטוטליות, אבל פה הוא קורא לזה מחצבים. מחצבים זה דברים כמו אבנים ואפר וכל מיני דברים כאלה. כן, גם מתכות, כן, כולם הרכבות שונות של ארבעת היסודות, והן לא עושים שום דבר, כן, אז אין להם צורה מעבר לזה שהם תרכובות של דברים אחרים, ולכן הכוח שעושה את העירוב וההרכבה, כן? צריך לשים לב שזה לא רק תנועה, כן? כי הרכבה זה כבר סוג של צורה, כן? הרי לפחות יש הבדל יסודי בין, נגיד, אבן שהוא עשוי משני סוגי אפר שונים או משהו, הוא יגיד, קצת יסוד האפר, קצת יסוד האש, אני יודע. יש הבדל יסודי בין זה לבין שאני אשים קצת אפר וקצת מים בתוך כוס, כן? זה עוד לא הורכב. זה עדיין רק, אולי רק מעורב, אני לא יודע, צריך לשים לב למילים האלה, אבל זה רק נמצא ליד, זה ליד זה, כן? והשיטה של הרמב״ם בפיזיקה ושל אריסטו הוא שזה לא מספיק לתאר את זה. ואני אסביר למה, במובן פשוט כי יש תכונות של הדברים האלה שלא אי אפשר לעשות להם רדוקציה לדברים שמרכיבים אותם, כן? מים הם לא רק H2O, כן, hydrogen ו-oxygen, כי זה הידרוגן בלבד ואקשן לבד, וגם אין איזשהו סדרה של פלוס שעושה מהם את התכונות של מים, כן? זה שמים הוא נוזל. אף אחד מהם לא נוזל. שניהם ביחד נוזל, שזה אומר שניהם ביחד הם משהו שלישי. שזה סוג של צורה, כן? זה כבר הצורה של מים. זה משהו שמיוחס לכלל, ולא לפרטים שמרכיבים אותו, וזה בעצם הכוונה שיש כוח מסוים מהגלגלים, שהוא עושה את הרכבה, אז לא מספיק שהוא ישים קצת מהרכיבים האלה, זה ליד זה, צריך גם לתת להם איזשהו כוח הרכבה, אבל עדיין זה לא כוח של תנועה, הוא לא עושה שום דבר, ולכן אנחנו קוראים להם דברים מתים, וזה הכוח היסודי, ואין ספק שהכוח הזה מספיק, כלומר הגלגלים שיוצרים את התרכבות האלה, מספיקים בוודאי בשביל זה. ואחר כך יש לנו עוד הרבה סוגי דברים, שפשוט סוגים של צורות שונות, כן? זה לא רק, כל דבר יש לו חומר וצורה, גם דברים מתים. אבל מה שאנחנו קוראים צומח חיים מדבר, הסיבה שבכלל יש לנו קטגוריות כאלה, זה שיש הבדל איכותי בין להיות נפש ולהיות דבר שלא בעל נפש, כן? הצמח, כוח ייתן נפש הצומחת לכל צמח, הוא לא רק יש לו צורה, יש לו סוג צורה אחרת, לכן יש לו שם אחר, נפש, כן? יש ספרים שמדברים על זה, האם יש נפש לדומם, כן? גם רב חיים וטל בסוף יצחק מדבר על זה, אבל הוא כותב בעצמו, זה שאלה של מילים בלבד, כן? באופן עקרוני. אף אחד לא מתווכח פה על העובדות. הצורה של ההרכבה הזאת, אפשר לקרוא לזה נפש אם רוצים, אבל כשאנחנו אומרים נפש באופן אמיתי, אנחנו מתכוונים דבר שיש לו סוג צורה אחרת, שבכלל זה יש בכלל קטגוריה של צומח, שהוא לא רק, כן, לא רק מה שהוא, ואפשר להגיד נפעל, אפשר, כל דבר יש לו, כן, אני יודע, מתכת, כל מתכת יש לו התחה באיזשהו טמפרטורה אחרת וכו'. גם הוא עושה דברים, כן? כל צמח הוא, יש לו מעגל חיים גם, כן? מעגל חיים זה לא דבר שיש לדומם, כן? יש לו מצב קטן ומצב בינוני ומצב גדול ומצב של מיטה, כן? יש לו צורה הרבה יותר מסובכת שעושה הרבה יותר דברים, וזה נקרא צומח, כן? ואחר כך יש לנו, אז זה צריך, בגלל שאנחנו אומרים שדברים, היסודות לא עושים שום דבר, אז הם צריכים שהכוח הזה יהיה מהגלגל, ובאמת כשהוא רומז לנו, כשהוא אחר כך יגיד את זה בפירוש, ובהמשך בחלק שני, יש כן ספק אם זה מספיק, כן? יכול להיות שהגלגלים, התנועה של הגלגלים לא מספיקים בשביל זה, צריך גם הצורות של הגלגל והשכל שלו, אבל הרמב״ם בספר, בפרק הזה משמיט את הנושא הזה, כי זה מידע מסובך בשביל פה. ואחר כך ככה חיה, כן? כוח ייתן הנפש החיה לכל חי, גם ההבדל בין בעל חי לצומח זה לא סתם עוד דבר שעושה דברים אחרים, אלא יש לו צורת ארגון אחר, לפחות יש שאלות, כן, אני לא עכשיו עושה עכשיו סיכום שלם של על הנפש שעוסק בדברים האלה, אבל הבעל חי הוא דבר שגם מניע את עצמו ממקום למקום, זה לא נמצא אצל צמחים, זה פחות יותר המגדיר, גם יש לו תחושות מסוג אחר, או איזשהו שכל מסוג אחר, בקיצור יש לו ארגון ברמה אחרת מאשר צמחים, ולכן הוא סוג צורה אחרת, כן? כשאנחנו אומרים נפש הבעל חי ונפש הצומח, אריסטו הוא הראשון שאמר שלצמחים יש נפש, אבל גם פה זה לא מחלוקת במציאות, הוא פשוט אומר, הוא שם לב שצומח הוא דבר חי, ומאוד שונה קטגורית מדבר לא חי, מהמחצבים, וגם שונה קטגורית אבל מהבעל חי. כן? בעל חי הוא לא צומח פלוס עוד דברים, הוא סוג אחר של ארגון. ואחר כך מדבר, מדבר הכוונה הוגה, כן? אדם, אדם שיש לו גם את היכולת להמשיג דברים, כן? זה כוח הדיבור, היכולת לתפוס מושגים ולהתנהג לפי מושגים, זה לבעלי חיים באופן כללי אין את זה, וזה כבר צורת ארגון אחרת. בהמשך הפרק הרמב״ם ידבר קצת על כוח המדבר, להסביר למה הוא באמת לגמרי אחר ממה שיש לבעלי חיים, אבל זה כבר, עוד פעם, זה סוג נפש אחרת, ולכן צריך גם בשביל זה גלגל אחר. כן? בחלק שני כתוב שארבעת הכוחות האלה מגיעים מגלגלים שונים וכו'. יש לו תורות כל מיני תורות שנובעים מהחלוקה המרובעת הזאת, אז לכן זה גם הקדמה לזה, אבל זה גם חשוב בהקשר הזה, שלא נטעה לחשוב שיש רק הכוח של תנועה, של השתנות, של תזוזה במרחב שהגלגלים נותנים, הם גם נותנים את סוגי הארגון האלה. וכל זה, והקטע הזה גם כנראה בעיקר אולי, במיצוע, בשביל פרשנות, במיצוע האור והחושך, שהנמשכים אחר אורם, והיקפם סביב הארץ, כן? האור והחושך הוא מתכוון, האור והחושך הנמצאים פה, כן? יש יום ולילה שהוא אור וחושך, ולמה יש אור וחושך בעקבות הנמשכים אחר, כן? מאיפה יש לנו אור וחושך? כי הגלגלים סובבים סביב הארץ, יש להם בעצמם אור, חלק מהאור שלנו הוא מהאור של הגלגלים, של השמש, יכול להיות שיש עוד דברים, יש פה דיוק כתוב זוהר ואור, הוא תרגם בשניהם אור וחושך, אבל במקור יש מילים אחרים לאור הראשון והשני בפסוק, בקטע הזה, כי האור השני הוא כנראה מתכוון האור של הגלגלים עצמם, שהוא לא בדיוק אותו הדבר כמו אור השמש, זה סיבוכים פיזיים. בכל מקרה, הכוונה פה היא להגיד שהתנועה הראשונית של הגלגלים, או הכי חזקה, זה המעגל היומי, שזה ההבדל בין אור וחושך, וזה התנועה הגדולה שהגלגל נותן לכל הדברים שבעולם הזה, ולכן זה כמובן פירוש לפרשת בראשית שבו כתוב שהדבר הראשון של יום מסע זה האור והחושך ושם את זה ביום וזה בלילה, שזה הכוונה שזה גורם לכל שאר הדברים להיות. אוקיי, זה פירוט של, עד כאן הוא בעצם פירוט של החלקות שהגלגלים נותנים ובזה הם מנהיגים, כן? עכשיו יש, לא יהיה לי זמן להיכנס לזה, אבל אני רק אתחיל להגיד, יש עוד דבר שבו הוא מנהיג. אני בעצם הייתי צריך לעסוק, עד עכשיו זה חלק אחד, אחר כך עכשיו יש מתחיל נושא קצת חדש. אני עשיתי את כולם פה, אבל כנראה שזה עוד דבר. ויש פה עניין של ידיעת השלילה, כן? של לראות באיזה מובן הוא מנהיג מהצד ההפוך, מצד של מה היה אם לא היה הוא. יכול להיות שזה אותו דבר, אני לא יודע. צריך לשים לב לזה, כן? כמו שרמב"ם אומר על אלוהים בתחילת יסודי התורה, כן? הוא המלך, הוא אחראי לקיום של כל הדברים, זה חיובי, ואפשר להגיד את זה שלילי. אם לא היו הוא, לא היה שאר הדברים, כן? ואילו שאר הדברים יכולים להיות, ואילו הוא יכול להיות בלי שאר הדברים, כן? אז הוא אומר, וגם פה יש לו את הדימוי הזה מהלב של האדם, שאפשר לראות את זה, את הסוג ההנהגה הזאת, את סוג הקשר הזה גם באדם, כמו שאם ינוח הלב כהרף עין ימות האיש, ויבטלו כל תנועותיו וכל כוחותיו, כן? זה מראה לנו, אפשר להגיד, את זה שהכל תלוי בלב, כן? זה לא מספיק להגיד, אוקיי, הכל תלוי בלב, אם הלב היה נע בשביל שנייה אחת, רגע, הרף עין, כן? כהרף עין לא היה הלב, אז אדם מת, כן? זה אנחנו שמים לב גם, כן? כמו שדיברתי, זה לפחות אחד הסימנים לפירוש המילים, מה אנחנו מחפשים כשאנחנו מדברים על העבר הראשי. שאלה חלק לא יכולים לחיות בלעדיו. כן? אז בלי הלב אי אפשר לחיות, וכך שזה מראה לנו שכל התנועות של האיש נובעו מהלב. ככה לפחות המחשבה שלו. וכל, זה לא, וצריך לשים לב, זה חשוב, לשים לב מה הכוונה מת, כן? הוא ימות, הכוונה היא, הדבר הזה, שנקרא צורת אדם, מפסיק להתקיים, כן? צורת אדם חי, כן? עוד פעם, החלק השכלי, החלק, מה שאנחנו קוראים הנשמה, זה לא, אנחנו לא מדברים עליו. אבל זה שנקרא אדם, שזה אדם חי, הוא מפסיק להתקיים, כן? אנחנו לא שמים לב, אנחנו, כן? צריך להבחין בין החומר והצורה, כן? החומר של האדם לא הולך לשום מקום כשהוא מת, אבל הוא מפסיק להיות אדם. אז זה גוף שיש לו היסטוריה, כן? אנחנו מכבדים את הגופות של מתים, זה פשוט בגלל ההיסטוריה שלהם. זה לא האיש, כן? סוקרטיס אמר לפני המוות שלו, תפסיקו להגיד אני שם, כן? לא נושאים את הסוקרטיס במיטה כשסוחבים אותו לקבר, כי זה לא סוקרטיס, זה משהו אחר. זה משהו שיש לו קשר מסוים איתו, כן? זה הגוף, החלק החומר שפעם היה משרת של האיש הזה. אז אוקיי, מאוד יפה, אולי מגיע לו כבוד וכל מיני דברים, אבל זה לא הוא. וככה, כאשר איש מת, האיש מפסיק להתקיים. הצורה של אדם מפסיק להיות, כן? זה לא אומר שהחלקים שהוא עשוי מהם מפסיקים להיות, שזה נקרא החומר. אבל הצורה שלו מפסיק להיות, אז הוא מתפתל, כן? זה לא שאין פה הדרגה, זה יש, או שיש או שאין, כן? וככה, ככה צריך גם להבין בנמשל שלו. ככה, אילי ינוח הגלגלים, יהיה בו מיטת העולם בכללו, הוא ביטול כל מה שבו. הוא לא מתכוון, העולם יפסיק להתקיים, כלומר, לא יהיה אפר. כן? מה שהוא מתכוון זה שהעולם החי יפסיק להיות. כן? אנחנו שמים לב, חלק, מה זה העולם? העולם הוא דבר חי. כן? יש לו תנועה, יש לו סדר מסוים. הוא מגיע, יש לו מקום מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הולך. כן? יש לו איזשהו מהלך. והגלגלים הם אחראים, הם המקור של המהלך הזה. יפסיקו הגלגלים לרגע אחד, העולם ימות. הוא לא מתכוון להגיד, לא יודע, כל מיני דברים, אסונות יתחילו לקרות. פשוט הכל יפסיק, כן? זה כמו שאתה מוציא את הבטריה מדבר, כן? פשוט הכל מפסיק. זה לא אומר שהחומר של המחשב לא יישאר, כן? יש לי מכונה גדולה, אני מוציא את הבטריה, זה לא אומר שהוא יפסיק להיות, אבל הוא מפסיק להיות כמה שהוא, כן? זה מה שחשוב. צריך לשים לב לדבר הזה. העולם הוא הדבר הזה שנה. אם הגלגל מפסיק, אז הוא לא זה. יכול להיות שהחלקים שלא נשארו, אפשר לעשות חלקי חילוף. ישימו את זה לאוסף הגרוטאות של העולמות, ויבנו מזה עולם חדש. לא משנה, זה לא הנושא שלו פה. הוא מעוסק בעולם הזה, שהוא בדיוק, יש לו את החיים, את התנועה, את הצורה שלו, ובמובן הזה הגלגלים הם אנלוגיים ללב של האדם. כן? ומזה יוצא, אני חושב שגם אולי שני החלקים האלה קשורים זה לזה, ומזה יוצא, וכמו שהחי, אמנם הוא חי כולו בתנועת ליבו, אף על פי שבו האיברים נחים לא הרגישו כמו עצמות והאליל וזולתם, כן? כך, כן? אליל זה tendons, אני חושב, סחוסים. כן? אדם, הוא חי, אנחנו אומרים על אדם שהוא כולו חי, למרות שיש בו חלקים לא חיים בכלל, העצמות שלך לא גדלים, לפחות לאחרי גיל מסוים, אני לא יודע, הם לא, הם להם הרגשות, כן? הדברים שמגדירים חיים, שהם תחושה ותנועה, לא נמצאים בהם, כן? אפשר לדבר אפילו על חלקים עוד יותר פשוטים, כמו הציפורניים והסרט, אבל זה בעצם שייך למדרגה עוד יותר קטנה, נראה בהמשך הפרק. הוא מדבר אפילו על חלקים חשובים בשביל להיות אדם, כן? אתה צריך עצמות בשביל לחיות, אבל קצת מוזר להגיד שעצמות חיים, כן? אפילו אנחנו מדברים על האדם מת, אנחנו אומרים שהוא נשאר עצמות, כן? עצמות יוסף, הוא נשאר עצמות, אז זה לא חלק החי בו, אבל כאשר הוא מחובר עם הלב, אז אנחנו אומרים גם על עצמות חיים, כן? הכלל שלו חי, למרות שלא כל פרט בתוך הכלל הזה חי, אנחנו אומרים על כולו שהוא חי, ואיך הוא חי בתנועת ליבו, זה מביא לנו קצת למה אנחנו, זה עושה סנס להגיד, מה שחי בעולם, מה שהוא באמת הנפש לעולם, הוא הנפש לגלגל, לא החלקים פה, כן? למרות שהם זה לא הפרדה, זה לא שאני אומר, החלק הזה לא קיים, הוא לא חלק הכרחי מתוך המכלול כולו. כן, ככה המציאות כולו, הוא איש אחד, חי בתנועת הגלגל. הוא חי בגלל תנועת הגלגל, הוא חי בתנועת הגלגל. החיות שלו זה תנועת הגלגל, שהוא כדמות לב מבעלי הלב, ואף על פי שבו גופים רבים נחים ומתים, כן? אני לא מתכוון להגיד שהחלקים האחרים לא חיים, כן? הפוך, הם חיים בזכות, כביכול, in virtue of, אומרים באנגלית, כן? לא בזכות שזה נותן לו זכויות בעולם האמת, בזה שהגלגל נע, כן? החיים של הכל, כמו שבן אדם, בן אדם כולו הוא חי, מה הכוונה בעצם בזה? כמו שדיברנו, אנחנו רואים את זה, מזה שבלי הלב, זה מה ששולח את כוח החיות לכל הדברים. הוא באמת שולח, זה לא ש... אבל אין להם חיים עצמאיים, כן? הם לא יכולים להיות עצמות של אדם, בלי שהלב ייתן להם את הכוח להיות את זה. אבל הם חיים כולו בתנועת ליבו, וככה המציאות כולו הוא איש חי, כן? אנחנו קוראים למציאות כולו דבר חי, זה שהוא דבר חי לא אומר שכל חלק שבו בפני עצמו, אם היינו חותכים אותו מהעולם הוא היה חי. אבל כאשר הוא ביחד איתו, אז הוא חי כולו ביחד, וחלק השני, בקטע הבא הוא מסיק, למה חשוב לו בכלל להגיד שכל העולם הוא דבר אחד חי? נגיע לזה, אוקיי, עד כאן. 20. All right.